שבוע טוב לכולם ולכולן. התלבטתי מאוד מה ללמוד היום, אבל בסוף מה שהוחלט זה, אני חושב, סוגיה שהיא קשורה מאוד מאוד למצבנו. אז הדברים יהיו, אני מקווה, רלוונטיים לעניין. אחד הדברים המשונים בפורים זה שיש שני ימים טובים, שכל יום טוב הוא טוב למי שבשבילו יום טוב, הוא יום, ולשני זה יום חול גמור. נכון? פורים דפרזים למוקפים זה יום חול, ופורים דמוקפים לפרזים זה יום חול. וזה דבר משונה מאוד. לא מצאנו יום טוב שהוא מחולק לקבוצות בעם ישראל לשני ימים שונים, עד כדי כך ש, כמו שאמרנו, לקבוצה השנייה זה יום רגיל, זה בכלל לא יום טוב. אם נראה רגע במגילה, אז באופן פשוט, כמו שאנחנו מכירים, כי אנשי י"ג נלחמו בי"ג ונחו בי"ד, ואנשי י"ד נלחמו בי"ג וי"ד ונחו בט"ו. טוב, אבל צריך להבין למה. למה אסתר ביקשה עוד יום אחד? זה היה קצת, אם מישהו אומר את זה בדור שלנו, נתן כדת היום, זה היה נשמע קצת אכזרי, לאומני. עוד יום אחד להרוג את המלאק. למה צריך עוד יום? מה היא ביקשה? אבל אני רוצה דווקא להתחיל מפסוק לקראת סוף המגילה, כולנו מכירים אותו. אז נאמר, קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרעם, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה. קימו באותה שנה. קיבלו לכל הדורות, בכל שנה ושנה. אם אני אומר, אם המגילה אומרת שקיימו וקיבלו, משמע שהייתה אהבה אמינה, לא לקבל. נכון? אם הפסוק אומר קיימו וקיבלו, מה קיבלו? עליהם ועל זרם. מה קיבלו? להיות עושים את שני הימים האלה, ככתבם וכזמנם. כלומר, כנראה שיש איזה אהבה אמינה, לכאורה, לא לקבל עלינו את פורים כמחולק לשני ימים, דפרזים ודמוקפים. וכנראה שצריך כן לקבל על עצמנו את הפורים הכפול הזה, ככתבה וכזמנה בכל שנה ושנה. אז אם כן, הנושא שלנו, מדוע? מה זה אומר שיום טוב של פורים הוא בעצם בשני ימים שונים, תלוי במקום שבו אתה נמצא, מה זה אומר לכל הדורות? מה זה אומר אז ומה זה אומר אלינו היום? אז זה הנושא שלנו היום. מה הייתה, איזו בעיה הייתה לקבל את זה שקיימים ההם, בימים ההם בזמן הזה? מה הבעיה? אז היה ככה, גם עכשיו ככה. כנראה שיש איזו בעיה עמוקה, נראה בהמשך, לקבל על זרענו ועל כל הדורות, להיות עושים את שני הימים האלה. והשניים האלה, תכף נראה, הם שונים. פורים דפרזים ופורים דמוקפים, זה שני סוגי פורים שונים. טוב, אז כדי להבין את זה, אנחנו נעשה סיבוב ארוך. עד מתי השיעור אל הסף? לא, אני רוצה לדעת כמה זה ארוך. האם ארוך זה 10 דקות, ארוך זה שעתיים. 45 דקות. זה מה שמקסימים בגבעת שמואל. אוקיי. טוב, אז אנחנו נעשה סיבוב, נראה לי של חצי שעה. בסוף הדברים נגיע להסבר למה שכתוב פה. טוב, אז בואו נתחיל. אז נתחיל בדברים פשוטים שכולנו מכירים, אבל לאט לאט הדברים ילכו והתחדדו. אז כולנו מכירים את הגמרא שנפסקה להלכה, אמר רבא, מחי ויניש, בשולחן ערוך כתוב חייב, מחי ויניש לבסומי בפוריה, דלא ידע בן ארור, אמן לברוך מרדכי. כלומר, אדם צריך לשתות יין בפורים, עד המדרגה הזאת שהוא לא יודע להבחין בין ארור, אמן לברוך מרדכי. מה הוא לא יודע להבחין? בין מה למה? הרבה הסברים, משנה ברורה אומר הסבר פשוט, שזה פשט ההלכה, פשט ההלכה ממש. אומר המשנה ברורה, מה ההבדל בין ארור, אמן לברוך מרדכי, שאדם צריך לשתות יין עד שהוא לא יודע את ההבדל ביניהם? ארור המן, שזה מפלה ראשונה, שניטל נקמה רבה ממנו. ועוד טובה יתרה מזה, גדולת מרדכי, שברכו הקדוש ברוך הוא שעלה למעלה ראש. זאת אומרת, שתי טובות היו בימים ההם. טובה אחת, נדבר במושגים פשוטים. טובה ראשונה, סילוק הרע, סילוק הרשע, סולק המן. יפה, אחרי שסולק המן, יכול להיות שהמשרד הזה יכול להישאר פנוי. לממלא מקום, או אולי למנה מישהו אחר, למנות מישהו אחר שהוא לא מרדכי. אבל כאן בפורים הייתה טובה שנייה, שלא רק שהיה סור מרע, גם יש עשה טוב. לא רק שהמן סולק מביתו ומתפקידו, מי שקיבל את ביתו ותפקידו זה מרדכי. השתי טובות. יש טובה של סור מרע, יש טובה של עשה טוב. יש שתי טובות שונות לגמרי, כל אחד ביתנו יכול להבין את זה. וכי באמת היה יכול להיות מצב ביניים, שאמן יסולק ומרדכי לא יתמנה במקומו. כאן בית אמן ניתן למרדכי. מרדכי מונה במקום אמן, וכתב אגרות שניות וכו'. לכן מפלה ראשונה שניתן נקמה, טובה יתרה שברכו הקדוש ברוך הוא למרדכי, שעלה למעלה ראש, והנה קודם שנשתכר, לפני שאדם שותה יין בפורים, נתן בוודאי תודה להשם יתברך על שתי הטובות. א', סילוק הרשע, ב', שלטון הטוב. סילוק הרע, שלטון הטוב. יש שני דברים. ועל כן אמרו חז"ל שלא יפסיק מלתן שבח על זה בשמחה, עד כמה? עד שיבוא לידי כך, שלא יבחין עוד מה בין טובה לזו לזו. אז אני לא הולך עכשיו להיכנס עכשיו, למה דווקא בפורים? אנחנו צריכים לשתות יין עד שלא נבחין בין שתי הטובות, זה אולי פעם דיברנו, זה נראה לי שפעם דיברנו זה פה. אבל כן אני רוצה להיכנס שבאופן עקרוני צריך להבדיל בין שתי הטובות. ופורים זה זמן מיוחד שבו לכאורה אנחנו כבר לא כל כך נדרשים להבדיל בין שתי הטובות האלה. אז מה זה אומר הדבר הזה? מה זה שתי הטובות האלה? מה זה אומר? סור מרע ועשה טוב, הבנתי. בסדר, אבל מה זה אומר? אז בואו נתחיל. אז המהר"ל באור חדש אומר דבר נפלא מאוד ומשם אנחנו נצא לדרך. יש פה בעצם שני מסלולים, תכף נראה. הגאולה הזאת, אומר המהר"ל, מקור 3, הגאולה הזאת מן המן הרע, היו בישראל שני דברים. גאולת פורים כוללת שני חלקים. האחד, שלא היה השונא שולט בהם. מצוין. כלומר, וניקלו היהודים, והצליחו להגן על עצמם. מצוין. עד כמה השונא לא שולט עלינו? עד כדי כך שהשונא סולק. נקלע על העץ. יופי. זה דבר אחד. דבר שני, השני שישלטו הם בשונא שלהם. גם בפורים קרה ונהפוך, הוא לא רק השונא לא שלט בנו, אנחנו שלטנו בו. מרדכי מונה לבית אמן ותפקידו של אמן. אם כן, שני דברים קרו בפורים, כמו שאמרנו מקודם. מסלול אחד, סור מרע, מסלול שני, עשה טוב. ולא בטוח שעשה טוב הוא כתוצאה של סור מרע. יכול להיות שזה יישאר סור מרע ופרווה באמצע. אבל פה לא, פה היה גם סור מרע וגם עשה טוב. אומר המהר"ל, שימו לב, זה נפלא מאוד עכשיו. והשבטים, שכל שעיות, ואנחנו עם ישראל 12 שבטים, כל שבט יש לו תכונות מיוחדות, ולענייננו, אומר המהר"ל, והשבטים, יש שהוא מיוחד ומוכן לדבר אחד, ויש שהוא מוכן לדבר אחר. כל אחד יש לו אופי מסוים, כל אחד מהשבטים אופי מסוים ותפקיד מסוים. והיות ומרדכי, רק נקפוץ רגע לארבע, אומרת המגילה, איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי וכולי, איש ימיני, שואלת הגמרא כידוע, למה בתחילת הפסוק איש יהודי, בסוף הפסוק איש ימיני, כמה שיטות בגמרא שמה? שיטה אחת לענייננו, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יהושע בן לוי, אביו מבנימין ואמו מיהודה. אם כן, אביו של מרדכי היה מיהודה, סליחה, מבנימין ואמו מיהודה. אם כן, מרדכי הוא איזה מין אישיות כוללת, שכולל בתוכו גם את יהודה וגם את בנימין. מה ההבדל ביניהם, ואיזה כולליות יש במרדכי? שהוא כולל את שניהם, אומר המהר"ל, יהודה מוכן הוא להיות גובר על האויב, כדכתיב ידך בעורף אויביך. יהודה מוכן בזה יותר להתגבר על השונא. והשבט הזה בין שאר השבטים דומה כמו הראש בשאר האיברים, והראש הוא עליון. ולדבר זה יהודה מוכן להעלות ולהתגבר על השונא. אז יהודה אם כן יש לו אישיות כזאת וייעוד כזה ותפקיד כזה, שהוא גובר על השונא. אם אני אלך עוד טיפה רגע על פעם שאומרים קודם, עד כמה אתה גובר על השונא? לא רק שהשונא לא שולט עליך, אלא אתה שולט עליו. גובר על השונא. התגברתי עליו. זה מתאים לעשה טוב. זה לא רק סור מרע, זה גדולת מרדכי. ובנימין לעומת זאת, ושבט בנימין מוכן הוא אל הקיום, שלא ישלטו שונאיו בו. אם כן, שבט בנימין הוא השבט, אני אומר את זה עכשיו קצת יותר ברור, זה נכון גם לאומית וגם מרוחנית, שבט בנימין, שתכף נראה מאיפה המקור שלו ומה השלכות של זה, שבט בנימין הוא צבא הגנה לישראל. הוא הגנה, מלחמת הגנה. מוכן הוא אל הקיום שלא ישלטו שונאיו בו. כלומר, האויב רוצה להשמיד אותך, ועכשיו אתה מצליח להגן על עצמך, והאויב לא פוגע בך. מצוין. זה צבא הגנה לישראל. שבט יהודה, זה אותם ראשי תיבות צהל, צבא התקפה לישראל. מה צבא התקפה לישראל? זאת אומרת שאתה שולט על האויב. זה לא רק שהאויב לא ניצח אותך בשמחת תורה. אתה ניצחת אותו. נראה תכף איך זה עובד, הסיפור הזה. איך מנצחים אויב? תכף נראה. אז אם כן, מה אומרת המגילה לפי זה, על פי הגמרא, לפי הכיוון הזה? שמרדכי כלל שתי בחינות. כמו שהגמרא אומרת, אביו מבנימין ואמו מיהודה. אם כן, איש יהודי, אבל גם איש ימיני. מרדכי כלל מצד אחד את היכולת לסלק את המן, ומצד שני לשלוט במקום המן. מתחיל להיות קצת יותר ברור, שתי טובות. שתי טובות עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, ושתיהן הופיעו דרך מרדכי, כי מרדכי כלל בתוכו את שני המסלולים השבטיים, יהודה ובנימין, או לפי הסדר בנימין ויהודה, בנימין. זה מלחמת הגנה, לסלק את מי שמפריע לך, שלא יפגע בך, ויהודה זה מלחמת התקפה, תכף נראה עד לאן זה מגיע. טוב, אז אם כן אומר המהר"ל, אני חוזר למהר"ל, שני דברים היו בישראל. היה גם בנימין וגם יהודה. גם סילוק הרשע וגם שלטון הטוב. עכשיו קצת להעמיק בזה. מה זה אומר? מה זה אומר? אז אנחנו תכף נראה שבעצם יהודה הוא מתחיל מלאה. ובנימין הוא מתחיל מרחל. ואחד הצאצאים של לאה ויהודה זה דוד המלך. ואחד הצאצאים של לאה, של רחל ובנימין זה שאול. אם כן, אנחנו פה עכשיו בשני צירים, ומרדכי הוא כולל את שניהם. אם כן, יש לנו שני צירים, תכף נתחיל לברר אותם. ציר אחד בעם ישראל, נקרא לו בכותרת ראשית, לאה, יהודה, דוד. ציר שני בעם ישראל, רחל, בנימין, שאול. ומרדכי הוא ההכללה של שניהם. איש יהודי, איש ימיני. טוב, עכשיו מה ההבדל בין לאה, או יותר נכון, מה ההבדל בין דוד לשאול, ותכף נגיע להבדל בין לאה לרחל. אז יש פה נציב, שני נציבים, אחד בעמק דבר, אחד באחרב דבר, מקורות 5 ו-7, שאני תמיד אומר, שהנציבים האלה, שני הפירושים האלה, צריכים להיות שיעור ראשון בבד אחד. ברגע שזה יהיה השיעור הראשון בבד אחד, או שזה יהיה השיעור הראשון של עת הזמיר הגיע של הרמטכ"ל למטכ"ל, שבעזרת השם מקווה שישתנה בקרוב, ברגע שהנציב הזה יהיה השיעור הראשון, ואנחנו כנראה בדרך לשם בעזרת השם, כנראה שמשהו פה קורה, משהו פה משתנה. אז שיעור ראשון בבד אחד, תעדכנו את מפקד בד אחד. אז על מה, במה דברים אמורים? אז בפרשת בלק, יש הרי הרבה פסוקים שהם בעצם מתארים את כל ההיסטוריה. שניים מהפסוקים, מקור 5, צד ימין למטה, אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. עד לכאן פסוק אחד. פסוק שני, פסוק ח'. פסוק ט', קרא שכב כארי וכלבים מיקימנו, מברכך ברוך ועורריך ארור. מה כתוב בשני הפסוקים האלה? אז הנציב הולך נפלא מאוד. אומר הנציב ככה. שני הפסוקים האלה מתארים את ההבדל בין שאול לבין דוד. מה הייתה השיטה המלחמתית השאולית שהוא בנימין רחל? מה הייתה השיטה המלחמתית הדודית שהוא יהודה לאה? מה ההבדל? אולי עוד פסוק אחד רגע שנייה. אצל דוד כתוב, והי דוד לכל דרך המשכיל. אצל שאול כתוב, במקור 6, בשמואל א', מקור 6 בעמודה המצאת למטה, שמואל א' י"ד, ושאול לחד המלוכה, זה קצת לפני ההפטרה שקראנו השבת, ושאול לחד המלוכה על ישראל, והילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה, ובפלישתים ובכל אשר יפנה ירשיע, ויעש חיל ויח את המלאק. טוב, ויח את המלאק עד שהסיפור עם הגג ופותר מתפקידו. טוב, אז הפסוקים האלה מתארים את הצלחתו הכבירה של שאול. מה יותר כביר מזה? את מי הוא לא ניצח? מואב, בני עמון, אדום, מלכי צובה, פלישתים, ויעש חיל ויח את המלאק. רק יש בעיה אחת. למה הפסוק שמתאר את ההצלחה הכבירה של שאול אומר ובכל אשר יפנה ירשיע? מה היה צריך להיות כתוב? יצליח. למה כתוב ירשיע? אומר הנציב, ונסביר לך למה כתוב ירשיע. אומר הנציב כך, מקור 5 עד ימין למטה. הנה בשאול המלך כתיב, ואל כל אשר יפנה ירשיע. וגבי דוד המלך כתיב, והי דוד לכל דרכה משכיל. עמודה אמצעית למעלה. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם, ודאי, אני לא יכול להסביר את הפסוקים בכל אשר יפנה ירשיע, אני יכול להסביר להם באופן שלילי, לכאורה, באופן שלילי גמור. מדוע לא? כי שאול מנצח פה את כל האויבים שלו. אלא היה הבדל גדול בשיטה המלחמתית שלהם, ותכף נראה מה השורש הרוחני של ההבדל הזה. אלא, ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם, אבל הנפקמינה שביניהם שיש שביניהם, נקודותיים, א', שיש מתגבר במלחמה ואינו כובש את שכנגדו תחתיו, ורק מפיל ומחליש אותם. נמצא, אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שכנגדו, ויש מתגבר וכובש תחתיו, וזהו הצלחת האומה. שתי אסכולות בבד אחד, במתכת. אסכולה ראשונה, אני ממש קורא מה כתוב פה, להתגבר במלחמה, ניצחתי את האויב. כותרת ראשית ראיתי מוצאי שבת, או יום שישי, לא יודעת, ראיתי את זה, שאם אנחנו חוזרים ללחימה השבוע או מתישהו, אנחנו מתחילים בנתוני פתיחה הרבה יותר טובים מהפעם הקודמת. ברור. טוב, הרבה הושמדו, אמל"ח, טילים, עניינים. בסדר. יופי. אז אתה מצליח במלחמה. הרקת אלפי מחבלים, משפט המלא אמל"ח, נכון. אבל אתה לא כובש את השטח. אתה לא שולט בשטח של האויב. אתה עושה פעולה צבאית בשטח של האויב, ויוצא. פעם קראו לזה סיכול ממוקד, אחרי זה קראו לזה פעולות מיוחדות, לא דרך כל מיני היום. זה המצב שלנו כרגע. אז זאת אפשרות אחת, להתגבר במלחמה, אבל אתה לא כובש את שכנגדו, אתה לא מעמיד ריבונות ושלטון על האויב שלך עד השמדתו. אתה לא כובש את השטח ולא כובש את האויב, שאתה בעל הבית שם. אלא, ורק מפיל ומחליש אותם. הפלנו והחלשנו, נכון. אומר הנציב, נמצא אינו מצליח את אומתו, ורק מרשיע את שכנגדו. אם אפשר לומר, ובכל אשר לפני הרשיע, הוא הצליח במלחמה, נכון, אבל הוא מרשיע. למה הוא מרשיע? פעמיים הוא מרשיע, אפשר להגיד הרבה, כן, הרבה צדדים הוא מרשיע. הנציב פה אומר, נוסיף עוד אחד. פעמיים אתה מרשיע. א', אתה רשע כלפי האויב שלך, שאתה מאפשר לו לקום מחדש, ולעמוד הרגליים וילחם נגדך פעם שנייה, ואתה גורם לרשע שלו לקום נגדך, וב', אתה יוצר אשליה בלוחמים שלך שפתרת את הבעיה. ואז אתה מרשיע גם כלפי עצמך, כי אתה תצטרך לצאת שוב למלחמה. אנחנו נצטרך לקבל 5 פעמים צו 8 לג'באליה. זה מרשיע. למה צריך להילחם 5 פעמים לאותו מקום? ואנחנו יודעים מה קורה בין לבין. לכן מה הייתה השיטה השאולית, שתכף נראה מאיפה היא נובעת? השיטה השאולית הייתה לנצח את האויב, להפיל ולהחליש אותו, ובזה הוא הצליח מאוד, אבל הוא לא כבש את השטח, הוא לא היה ריבון, הוא לא שלט בשטח האויב ועל האויב, עד רידתו, עד השמדתו הגמורה. אם כן, רק מפיל ומחליש אותם, נמצא אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע עד שכנגדו. זאת שיטה אחת. שיטה שנייה, שיטה דוד, ויש מתגבר וכובש תחתיו. ואז אתה לא מאפשר לאויב שלך לקום מחדש, ואז אתה לא צריך לגייס עוד פעם מילואים, וכו'. וזהו הצלחת האומה. אומר הנציב, וזה הנפקמינה בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו, ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ובמואב, וכל האומות שכבש. עכשיו, איך אמר את זה בילם? תראו מה אמר בילם. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראים לו. יאכל גויים צריו, ועכשיו מתחיל הפירוש, איך יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם. מה אומרת השיטה הדוידית? וזהו מה שראה בלעם, ועצמותיהם יגרם. מה זה עצמותיהם יגרם? אומר הנציב, ועצמותיהם היינו חיזוק של הגויים, העצמות בגוף האדם, נכון? העצמות, השלד, כן, לא הבשר, העצמות. העצמות זה העצם, זה העצמיות של הגוף. זה השלט, זה החוזק, זה התוקף. אז יש גם תוקף לאומה. מה התוקף של אומה? השלטון שלה. השלטון שלה, הריבונות שלה, זה תוקף של עם. לא שהאויב בעזה הוא עם. כן, עזה כמשל לכל האויבים מסביב. אבל כשאתה לוקח את משהו, העצם שלו, את העצמות שלו, את השלטון שלו, את הריבונות שלו, אז, ועצמותיהם יגרם, היינו חיזוק של הגויים, יגרם מלשון גורר שגררם אליו ותפלם לישראל. מה שקרה כיבוש שטח. כל יום שאתם לא משחררים חטוף אחד, אנחנו לוקחים 1% מהרצועה. לא, יש לכם שיש אחוז, 2%. כל יום. פשוט. זאת אין שיטה אחרת. ואתה שולט על המקום. אתה בעל הבית, אתה הריבון. אז זה שלב א', בשיטה הדוידית, עצמותיהם יגרם, דהיינו אתה גורר את, את הריבונות על השטח של האויב. מלשון גורר שגררם אליו ותפלם לישראל גם את האויב וגם את שטחו. הלאה, שלב ב', אם אתה מתנהג בשיטה הדודית, מה השלב הבא? וחיצב ימחץ. חיצב של מי? הפשט חיצב ימחץ, חיצב של האויב. אומר הנציב, לא, חיצב שלך, חיצב של, שלנו. כבר לא נצטרך חיצים, אפשר כבר לפזר את צהל. באופן יחסי. וחיצב ימחץ, שענף כמין העוד בין שני הכיבושים, דאמרשיע את שכנגדו, ואינו מחליש אלא לשעה, סליחה, עוד פעם. דאמרשיע את שכנגדו, אינו מחליש אלא לשעה. עד שיתחזקו בעוד כמה שנים, עוד בעוד כמה ימים, או בעוד כמה שעות. ואם כן, ואם כן ההכרח להיות נשמע, נכון? כל המילואימניקים פה, בסטנד ביי, או כבר קיבלו את הצו לפעם הבאה. נכון? אמרו להם, רגע, התראה בחמש דקות, הכל מוכן, אתם עולים על הציוד. אז ברור, כי אם אתה לא כובש את השטח, אז ברור שהאויב מתחזק מחדש, ואתה צריך ללחם שוב באותו מקום, זה ברור. ולכן, אם כן ההכרח להיות נשמע, לכן אתה לא יכול לפזר את הצבא, כי הצבא כל הזמן צריך להיות בכוננות. כמו שאמר הנביא לאחר וכו', מה שאין כן מי שכובש תחתיו ומעביד נציבים, הרי איננו מניח להם שיתגברו, האויב לא ירים את הראש עוד פעם, ברגע שומרים את הראש, מיד כדור בראש, השמדה, נגמר. זהו. ואין צריך להיזהר עוד, וזהו מה שראה בלעם על דוד וחיציו ימחץ, וישבר את החיצים שנלחם בהם. דוד שיבר את החיצים של עצמו. אם כן, שלב א', אתה גורר אותו, את האויב אליך, מעמיד ריבונות, שלטון, אתה בעל הבית, אתה שולט. שלב ב', אתה יכול להתחיל לפזר את הצבא, כי אתה כבר שולט במקום, לא צריך 400,000 חיילים בצו מילואים על רגע. וישבר וישבר את החיצים שנלחם בהם, שלא ניצח עוד מלחמה, וכן היה בסוף ימי דוד וכל ימי שלמה. קרא שכב כארי, זה המשך הפסוק, מאז שכב במנוחה. ברגע שמתנהלים באופן כזה, שאתה ריבון על המקום, וכל מי שמנסה להרים את הראש, אתה מחסל אותו, ברור לגמרי, מיד אתה יכול קצת לפזר את הצבא, ואז אתה שוכב במנוחה, אף אחד לא מיז יתעסק איתך. מאז שכב במנוחה, ושוב לא מצא איש ידו להעיר מלחמה עליו. וחלבים מזה מאותה אומה, וחלבים יקימנו, אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותם, לא יראה עוד שיתגרו עמו. טוב, לא עכשיו הזמן להאריך בכל זה, יש הרבה פרטים פה. מברכך ברוך, לא רק בפועל ללחום עם ישראל בתנופת חרב, לא רק שלא יעיזו להילחם איתנו מלחמה, אלא אפילו בדיבור ובכללה יראו, מלשון יראה, להתגרות עם ישראל. באשר ראו בחוש, אשר מברכך ברוך ועורריך ארו. אם כן, זאת השיטה, דוד. אז מה למדנו לעינינו? בואו נוציא מה שמענה אותנו כרגע. אם כן, מה אנחנו רואים? רואים שהשיטה השאולית והשיטה הדוד זה שתי שיטות. השיטה השאולית היא שיטת בנימין. שיטת בנימין זה אתה מגן על עצמך לשעה, מפיל את האויב לשעה. השיטה הדודית זה לא, זה אתה מפיל את האויב לחלוטין, אתה משליט את עצמך, אתה שולט בשטח. רבותיי, מתקדמים, איפה כל זה התחיל? כל זה התחיל, אני מדלג רגע כדי להגיע לפחד יצחק, שהוא הדבר העיקרי פה, תכף נגיע. כל זה התחיל בעצם, כמו שאמרנו כבר, כל זה התחיל אצל רחל ולאה, מקור 9. תכף אני חוזר לנציב בשבע ושמונה, פחד יצחק, תכף נראה. זה הזכרנו פה, אני אתן לעצמי כמה פעמים. מאיפה הכל התחיל? אז אמרנו, השורש של יהודה ודוד זה לאה. השורש של בנימין ושאול זאת רחל. מה ההבדל? אומר המדרש מקור 9, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. אומר המדרש, שם הגדולה לאה, במה היא גדולה? לא רק בגיל, זה לא תעודת זהות פה, שם הגדולה, שם הקטנה. בחורה צעירה, אלא שם הגדולה לאה, גדולה במתנותיה. כלומר, המתנות שלאה נתנה לעם ישראל, הן מתנות גדולות. איזה, במה זה בא לידי ביטוי? המילה גדול, מה זה גדולה? כהונה לעולם ומלכות לעולם. כלומר, השיטה של לאה היא הנצח האלוהי שבישראל, לעולם. עולמי לא רק בזמן, עולמי במהות. אם כן, לאה, האמא לאה, מה היא נתנה לעם ישראל? היא נתנה לעם ישראל את האידאה האלוהית העולמית הגמורה המוחלטת. ולכן שני הבנים שיצאו ממנה, זה שני מרכזי הכובד הנצחיים של האומה. שבט לוי מקדש, שבט יהודה, מלכות בית דוד. זאת לאה. היא גדולה כי היא עולמית. היא קבועה, היא טוטלית, היא מוחלטת לא בזמן, במהות, מתוך זה בזמן. השם הגדולה לאה גדולה במתנותיה, כהונה לעולם, מלכות לעולם. רחל, בשם הקטנה רחל, קטנה במתנותיה. יוסף לשעה, שאו לשעה ושילו לשעה. אם כן, יש תפקיד לאמא רחל שהוא התפקיד הארעי, הזמני, ויש תפקיד לאמא לאה שהוא התפקיד הנצחי. ואנחנו צריכים את שניהם, אומר הפסוק ברות, כידוע, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אם כן, אנחנו צריכים גם את הציר של לאה יהודה דוד וגם את הציר של רחל בנימין שאול, כי כל אחד יש לו תפקיד אחר. יש מי שיש לו תפקיד ליותר סור מרע, יותר להגן, יותר להפיל לשעה, וכל מה שדיברנו עכשיו, ותכף נראה איפה זה נובע. ויש מי שהתפקיד שלו זה שייך אל האידאה, אל הנצח, אל האלוהי, אל המוחלט, הקבוע. זה שאול, זה דוד, זאת לאה, זאת רחל, זאת לאה. זה בנימין, זה יהודה, ומרדכי כלל את שניהם. את שני הכיוונים. מה ההבדל בין שניהם? מאיפה נובע שורש ההבדל הזה? מה ההבדל? אני מתלבט איפה להתחיל, במקור 7 או מקור 8. בואו נתחיל אולי ב-8. בואו נתחיל ב-7. הגמרא אומרת מסכת עירובין, דוד גלי מסכתה. דוד ידע לגלות את המסכה. מסכת, מלשון, מסך. נכון? מסכה, לשון מסך. מה זה מסך? יש מסך, אתה לא רואה מה נמצא מאחורה. הנה, יש מסך, יש פרוכת. אנחנו לא יודעים מה יש אחורה. אדם שלא יודע, הוא פעם ראשונה פה, הוא לא יודע שיש פה ספר תורה, נכון? יש מסך, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורה. נכון, אז דוד ידע לגלות את המסך. דוד גלי מסכתה. דוד ידע ללכת מאחורי הקלעים ולזהות את השורש הפנימי של הדברים, תכף נראה איך, מכוח מה. ושאול, לומת הגמרא, דוד גלי מסכתה, שאול לא גלי מסכתה. שאול לא ידע לגלות את המסכה. כלומר, אם עכשיו היינו שם כאן איזה מסך, שאול היה רואה את המסך. אני לא אומר חד ושלום ששאול דרות 2, אבל בעיקרון, להבדיל אלפי הבדלות, כן, שאולי צדיק. אז שאול רואה מסך, הוא רואה מה שיש על המסך. יפה, את המציאות כפי שהיא. והמציאות העובדתית כפי שהיא, או כפי שמפרשנים לנו, זה עוד חשבון, נעזוב את זה. ודוד, הוא לא רואה את המסך. הוא הולך מאחורי הקלעים ומנסה לראות מה קורה. זה כמו, אני אתן לכם דוגמה, זה כמו תיאטרון בובות. ילד קטן שרואה פעם ראשונה בחיים תיאטרון בובות. נכון? הוא רואה פתאום בובות משחק, יש את המסך ויש את הבובות שם. זה. יפה, מה הוא בטוח? מי כאן זז? הבובות. תשאלו ילד, הוא בטוח שהבובות זזות. יפה, אבל מי שהוא יודע איך עובד תיאטרון בובות, הוא יודע שיש מסך, ויש מאחורה שתי ידיים של בן אדם שמזזות את הבובות. אז שאול, הוא רואה את הבובות. דוד, להבדיל, כן, שאול המלך. דוד, הוא רואה את האדם שמזיז פה את הבובות. מה זה אומר? מאיפה זה הגיע לשאול? מאיפה הגיע לדוד? מה ההבדל ביניהם? מה שורש ההבדל ביניהם? אז זה מה שהגמרא קודם כל אומרת. דוד גלי מסכתה, שאול לא גלי מסכתה. דוד גלי מסכתה, כתיב בירך עירוני וישמחו. ברור? ברגע שאתה מזהה מה קורה מאחורי הקלעים, אתה מבין את שורש העניין, ממלך לטפל בבעיות באופן קבוע ומתמיד, אז אתה, זה משמח מאוד. יראיך עירוני וישמחו. כן, עירה. עירה של שמחה, תרף נראה מפוי נובד. ושאול, שאול דלוג על עם הסכת הכתיב בה, ובכל אשר יפנה ירשיע. שדיברנו מקודם, כן, אז מה הייתה הבעיה של השיטה השאולית, שהיא להפיל ולהחליש לשעה, ולא לכבוש את השטח ולהעמיד ריבונות ושלטון? הבעיה של שאול הייתה שהוא לא גילה את המסכת. מה זה נקרא לא לגלות את המסכת? אומר הנציב בהרחב דבר, הגדרות, שימו לב, דוד גלי מסכתה. מה זה נקרא לגלות מסכת? כל אחד מאיתנו שלומד גמרא יודע שלגלות את המסכת, אני, כמו שאמרתי קודם, מסכת זה מסך, זה מסכה. אני אקח דוגמה, משנה אומרת מקרה ודין. המקרה והדין הזה זה מסך, זה מסכה. זה מסכה לעיקרון שיש מאחוריו רעיון. המשנה תספר לי מקרה ודין, העיקרון ההלכתי במחאות שעומד מאחורי העיקרון, מאחורי המקרה והדין הזה, זה כל דעלים כבר. יפה. אז גיליתי שזה לא המקרה והדין. זה כל דלין כבר. או גליתי ייפטר בשבוע. טוב. עכשיו, מה הסברה של כל דלין כבר? אז א', אני מגלה את העיקרון ההלכתי, ב', אני מבין את השורש הרעיוני של העיקרון ההלכתי הזה. זה בתנאי שאתה יודע לגלות את המסכת. אבל אם אני יודע להבין משנה רק בצד של מקרה ודין, אז לא גליתי את המסכה, לא הבנתי את הסוגיה. אני יודע לצטט את המקרה ואת הדין. אבל זה הבובות מאחורי המסך. לפני מן המסך, זה לא הידיים של האדם. מאחורי הקלעים. אז שאול סליחה, אז דוד גם עם מסכתה, היינו שתורתו והוראתו היו על פי הכרח העיון, הוא עיין מאוד עמוק, בשפה שלנו היום פה, למד תורה ברצינות, עיין בתורה, עד כדי כך, שתורתו והוראתו היו על פי הכרח העיון, עד שנעשה משנה ומסכתה. עד שזה נהיה דברי אמת, דברי אלוקים חיים, שנכתבו לדורות. אם כן, דוד הוא לא חי מסברות מזדמנות. הוא למד הסוגיה, ברר אותה על פי דעת תורה, עד הסוף, עד הקצה, נפסק להלכה, שולחן ערוך, זהו, נגמר. זהו! כמו שאמרתי פה, לא יודע כמה פעמים. הסכם השלום בארץ ישראל, אויב שרוצה לגור פה, או לא אויב, גוי שרוצה לגור פה, שלושה סעיפים לשלום. זהו, דיברנו הרבה פעמים פה. שבע מצוות בני נוח, לא מרים ראש בישראל שום שאיפה לאומית, ושירות לאומי לטובת ביסוס המדינה הישראלית, המדינה היהודית. זהו. אז זה שאול, זה דוד, הוא למד את המסכת. גל עם מסכת, גילה את המסכת. משום מה יצליח כן במלחמה, שיהיה קבוע. מה שאין כן שאול. מה השיטה השאולית הייתה? הוא לא גילה את המסכת. אז מה קורה כשאתה לא נמצא מאחורי הקלעים, ואתה רואה רק לפנים הקלעים? מה עכשיו? אתה עושה סברות. כן, הוא ינסה ככה, אולי ככה, אתה מדמה מילתא למילתא. רגע, אז שם עשו ככה? אז אולי גם פה זה מתאים לעשות ככה? זה לא הולך. אולי נעשה איזה משהו אחר. כל הזמן סברות חדשות. מי ישלוט בעזה? אולי כוח בינלאומי? לא. אולי אום? לא. אולי הרשות הפלסטינית? לא. אז מי? הנביא סורי, מהזן החדש, וכדומה. אז אומר הנציב, שאול שלא הורה אלא מצד הסברה, הוא מדמה מילתא למילתא, וזו אינו משנה, ואפשר יבוא אחר וחקרו בסברה אחרת, על כן הייתה הצלחתו לשעה. אם כן רבותי, יוצא עכשיו ככה, שיש שני מסלולים בעם ישראל, ששניהם בונים את בית ישראל. שלב א' זה השלב של רחל ובנימין, זה השלב של שאול. זה השלב של מלחמת ההגנה, זה השלב של סברות אנושיות מתחלפות. קוראים לזה ציונות חילונית, או נשיא אמריקה, מתחלף כל הזמן, כל פעם רעיונות חדשים. ככה זה נקרא. זה ממד אחד, זה צד אחד שכשהאויב מתנפל עלינו, אנחנו צריכים להגן על עצמנו. זה סור מרע, זה ארור המן. אבל יש צד שני של ברוך מרדכי, שברוך מרדכי דגל לעשות את שני, כמו שאמרנו קודם. אבל יש צד שני. הצד השני הוא הצד שאתה לא במסברות שמתחלפות כל חמש דקות. אתה בא מעולם של תורה יציב וברור. וממילא זה נפסק למשנה ומסכת קבועה. וממילא אתה יודע מה לעשות. ואז ממילא אתה לא רק מסלק את הרע, אתה משליט את הטוב. עכשיו תראו, זה נפלא מאוד, הפחד יצחק, זה נפלא מאוד מאוד. נגיד עוד איזה משהו. אנחנו יודעים, קראנו השבת את ההפטרה של שאול, שאול ויגג. הפחד יצחק, הרב אוטנר אומר, שאם נבדוק בכל התנ"ך, חוץ מהסיפור של פורים, היו שתי מלחמות בעמלק. מלחמה אחת בימי משה פרשת בשלח, שזאת הייתה מלחמת הגנה. האויב, עמלק בעליך, שככה בדרך וזנבך וכו'. אם כן, המלחמה הזאת הייתה מלחמת הגנה, היינו צריכים להגן על עצמנו, ובמלחמת ההגנה הצלחנו ויחלוש יהושע לפי חרב. מצוין. בשאול, שקראנו השבת בהפטרה, זה לא היה ככה. שמואל בא לשאול ואומר לו, לך תשמיד את הגג, את עמלק. כאן זה מלחמה יזומה. זה לא מלחמת תגובה, מלחמת הגנה. זה מלחמה יזומה, זה מלחמת התקפה. מה ההבדל בין מלחמה, בין מלחמת תגובה למלחמה יזומה? בין צבא הגנה לצבא התקפה, מה ההבדל? עוד הערה רגע. בצבא הגנה הצלחנו. יהושע הצליח לשמיד את עמלק. ויחלוש לפי חרב. יפה. בצבא התקפה, שאול לא ישמיד את הגג. ופוטר מתפקידו. כלומר, כנראה, שלהיות שייך לצבא ההתקפה, להיות שייך למלחמה היזומה על המלאק, זה דורש יותר עומק, תכף נראה, ויותר הבנה, וגם יותר תכף נראה מה. המלחמה הראשונה היא מלחמה יותר פשוטה. המלחמה השנייה יותר מסובכת. לכן, בימי משה הצלחנו, בימי שאול לא הצלחנו. אומר הפחד יצחק פלא פלאות, פורים, שהוא בעצם הסיכום של המלחמה מול המלאק, חייב להכיל את שני המסלולים האלה. את מלחמת ההגנה, את מלחמת ההתקפה. בשפה של השיעור הזה, חייב להכיל את הציר של רחל בנימין שאול, ואת הציר של לאה יהודה דוד. חייב! פורים חייב להכיל את שניהם. אני מתקדם כבר.
למה אסתר ביקשה עוד יום? מה היא רצתה? מה זאת האכזריות הזאת? יצאנו את נפשנו ביום הראשון, יקלו היהודים. בסדר, הצלחנו, מלחמת הגנה, עצרנו את המסתערים עלינו. זהו, די. סילקנו את המן, ארור המן. נגמר. למה צריך עכשיו התקפה? למה צריך בוך מרדכי? אומר הפחד יצחק נפלא מאוד. מקור שמונה. זה אני חושב עיקר העניין פה. עיקר השיעור זה הפחד יצחק הזה. הנה המלחמה הראשונה בעמלק, בימי משה, פרשת בשלח, הייתה לאחר שהוא בא אלינו, ואז עצנו לקראתו למלחמה. מלחמה א', מלחמה ב', ובמלחמה השנייה בעמלק בימי שאול, באנו אנחנו עליו. הוספנו רק שבימי משה הצלחנו, אצל שאול פחות. אומר הפחד יצחק, הוא מועד הפורים שהוא הזמן של עסקנו עם עמלק, בעל כורחו שיכלול בתוכו שני אופנים הללו של המלחמה בעמלק. ותרף נראה מה, כמה שני אופנים זה עובדות, שני מסלולים, אבל השורש לשני המסלולים האלה. אם כן, פורים חייב להכיל גם את המלחמה מול עמלק בימי משה וגם בימי שאול. הוא מועד הפורים שהוא הזמן של עסקנו עם עמלק, בעל כוחו שיכול בתוכו שני אופנים הללו של המלחמה בעמלק. וזהו עומק משמעותה של התחלקות מועד הפורים לשני ימים, י' ד' ות' ו', רבותיי, בזה התחלנו את השיעור. קימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, להיות עושים את שני הימים האלה. קיבלנו על עצמנו לדורות לקבל, קיבלנו לדורות שפורים מתחלק לשניים. אומנם צריך לשתות יין עד שאתה לא תדע את ההבדל בין השניים, אבל באופן עקרוני קיבלנו על עצמנו, זה קיבלנו. מה קיבלנו? וזהו עומק משמעותה של התחלקות מועד פורים לשני ימים י' ד' ות' ו'. שימו לב. כי בי' ד' ובעלינו ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד. וכשעשה לנו הקדוש ברוך הוא נס והגענו למנוחה ונוח מאויביהם, אז אנחנו יוצאים עליו למלחמה ואנחנו מבקשים עוד יום להינקה מאויביהם, אף על פי שאין כאן עוד ולעמוד על נפשם. אני מתקדם רגע שנייה. במלחמת י' ג' שנוח ממנה בי' ד', כלומר פורים דפרזין, היא מלחמה, מלחמת הגנה. כל מלחמת הגנה אפשר להסביר אותה באופנים טבעיים, אנושיים, פשוטים. למה אנחנו עכשיו נלחמים שנה וחצי? תשובה, הרבה סיבות טבעיות. השפילו את האומה, חיללו את כבודה, גרמו להיעדר ביטחון גוף ונפש, לקחו התיישבות או לא חזרנו עדיין ליישובים, המון הסברים טבעיים. לכן אם אתה בא ממקום טבעי, ממילא המלחמה שלך זה סך המטרות הטבעיות האלה. אז מה המטרה? להחזיר ביטחון, כבוד לאומי, התיישבות. ואז נגיע לנוח, ונוח, ונוח מאויביהם. מלחמת י' ג', מלחמת דפרזים, היא מלחמת תגובה, היא מלחמת הגנה, כל מלחמת תגובה ומלחמת הגנה, אפשר להסביר אותה מסיבות טבעיות, אנושיות, פשוטות. וברגע שנפתור את הסיבות האנושיות הפשוטות ונגיע סוף סוף אל הנוח, אל המנוחה, עד סוף סוף יהיה אפשר לנוח, לשבת בשקט. כי פתרנו את הבעיות שהזיקו לנו. הנה, חזרנו לשגרה, חזלש. חזר הביטחון, חזרה התיישבות, הכל מתפקד. זה פורים דפרזים י' ד'. אבל למה אסתר ביקשה עוד יום? למה היא ביקשה להילחם גם בי' ד' ואז פורים דמוקפים ת' ו'? אומר הפחד יצחק, באופן שקדושת הזמן של י' ד' ות' ו' באדר כוללו את שני סוגי המלחמה בעמלק. א', כשאנחנו בדרך, בשלח, אשר בלשון החומש נקראו המצב הזה במגילת אסתר לפני התקופה של נוח מאויביהם, שנו בחינת דרך, כי כן היינו תחת התקפה של השמיד להרוג ולאבד, ולכן צריך להיקהל על נפשנו ולהציל את עצמנו. אז אנחנו יוצאים לקראתו למלחמה אחרי שהוא בא עלינו. ובשעה שאנחנו נמצאים במצב שלאחר המנוחה, והיה בהניח השם אלוהיך מכל אויביך מסביב. נו, עכשיו לא צריך להילחם. אין סיבות טבעיות. אין סיבות טבעיות להילחם, כי נלחמנו והגענו למנוחה ועכשיו הכל שקט, נגמר הסיפור. אז למה אתה אומרת, והיה בהניח השם אלוהיך, עכשיו תמחה את המלך. זה מה שקראנו השבת, למה? למה והיה בהניח? אומר הפחד יצחק, פה הנקודה רבותיי, ובשעה שאנחנו נמצאים במצב שלאחר המנוחה והיה בהניח ונוח מאויביהם, אז לכאורה אין שום סיבה להמשיך להילחם, אומר הפחד יצחק, אז אנחנו באים עליו להינקם ממנו, מדוע? מפאת התנגדותו העצמותית אלינו. יש שני סוגי מלחמה בעמלק. יש מלחמת משה, יש מלחמת שאול. מלחמת משה היא מלחמת הגנה שאפשר להסביר אותה בצורה טבעית, כמו יום י"ג שאפשר להסביר אותו בצורה טבעית. אסתר חוששת מזה. מה היא חוששת? היא אומרת, עם ישראל והמלאק זה מלחמה עצמית, זה מלחמה ניגודית. בשנה וחצי האלה התברר, כלומר, אנחנו לא העלינו על דעתנו, עד לפני שנה וחצי, או חלק לא העלו על דעתם בעם ישראל, שיכול להיות שיש אויב שיש לו מטרה אחת אמיתית, הוא מכוון ורוצה ויעשה את זה, אם היה יכול. להשמיד אותנו. הוא רוצה להשמיד אותנו, הוא לא רוצה דיסלילנד בעזה, הוא לא רוצה נמל, הוא לא רוצה כסף קטרי, הוא לא רוצה כלום. הוא רוצה השמדה של עם ישראל, חד ושלום. זה לא עלינו על דעתנו שעמים שלמים, תרבות שלמה, בזה היא מתעסקת, בזה משקעת הכספים, בזה את הזמן, בזה את הכישרונות, בזה את כל המטרות של החיים שלה. לא עלינו על זה על דעתנו. דרך אגב, סליחה שאני מדבר קצת לא, לא זה, אבל זה שהתנהגו בכזאת אכזריות, הרי גם להרוג אפשר להרוג בנחת, כדור בראש מספיק. למה להתעלל? למה לשרוף? למה לאנוס? למה לחתוך? מה זה? זה הרוע בהתגלמותו, זה אין לנו היום, אני חוזר מזה המלאק, כי סנחי בלבל תרומות, אבל זה, כמו שפעם דיברנו פה במלחמה, זה רע נגד טוב. זה טוב נגד רע. אז אסתר חוששת שאם נלחם רק מלחמת הגנה, מלחמת י' ג', אז היא תהיה מלחמה שתוסבר לנו באופן טבעי בלבד. וברגע שנגמור את, 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 את התיקון של הדברים הטבעיים, אז כבר לא צריך להשמיד את המלאק. לכן היא אומרת, חייב להיות עוד יום אחד מלחמה. שהוא יום של התקפה. שהוא יום אחרי המנוחה שכביכול אין שום סיבה טבעית, אבל עכשיו יוצאים למלחמה, להשמיד את הרשע. להשמיד את הרוע עד הסוף. מכסה עד גמל, טלאים, הכל. הכל. להשמיד הכל. לא להשאיר כלום. כי זה ניגוד עצמי, זה לא הגליה. זה לקחת את הכבשים לעשות אותם קורבנות, בימי שאול. השמדה גמורה. כי זה הרע בהתגלמות, זה נגד ישראל ונגד השם. זה ניגוד עצמי פה. יש ראשית מול ראשית, זהו. ראשית יש רק אחת, אין שתיים. המספר אחד הוא אחד, אין שני אחד. אמרת שניים זה כבר שניים, זה לא אחד. זה מלחמה עצמותית, מלחמה ניגודית עצמית. זה מה שכותב פה. אז אנחנו באים עליו להינקם ממנו מפת התנגדותו העצמותית אלינו. לכן, יוצא ככה שיש לנו שני ימים של מלחמה, י' ג' וגם י' ד', שזה שני סוגים שונים לחלוטין של מלחמה. הסוג הראשון הוא סוג של הגנה מסיבות טבעיות, ולכן כל דבר שהוא מסיבות טבעיות אני חוזר לנציב, אתה יכול להסביר אותו בסברות אנושיות, מילטה למילטה, לדמות מילטה למילטה וכו'. והמלחמה של י' ד' היא מלחמה אחרת לגמרי. היא מלחמה של התקפה, הייתי אומר ככה, מלחמת י"ד מלחמה טבעית, ציונות חילונית, מלחמת י"ד היא ציונות דתית. זאת מלחמה של ניגודיות עצמית לישראל. אני רוצה להגיד משהו בגבעת שמואל, מותר לי, גם באשקלון עם אותו דבר. פורים דה פרזים זה כלום מול פורים דה מוקפים. מה זה פורים דה פרזים? זה הכנה. זה הכנה לפורים דה מוקפים. אנחנו נמצאים עכשיו, אני חייב לקרוא לכם עוד שורה, תראו גם בשמונה, תסתכלו רגע אותי פרגע. סוג מלחמה אחת בעמלק בי"ד, סוג מלחמה שנייה בעמלק בט"ו, שורה אחרונה, שני, בין שני סוגים האלה, מפסיקו המצב של ונוח. כל השאלה זה מה קורה כשיש הפסקת אש. מה קורה בוונוח? זאת השאלה. אנחנו היהודים אויבים, ברוך השם. מה עכשיו? אם אתה שייך לפרזים, אם אתה על הציר, בואו נתחיל מההתחלה, של, אם אתה שייך על הציר של רחל בנימין שאול, ואתה רק רוצה לסלק את ארור המן, סילקת את ארור המן, יש סוף סוף שכת בגבעת שמואל, אפשר להמשיך לקנות בקניון, הכל טוב. סיימנו את המלאכה. אבל אם אנחנו מבינים שהמלחמה שלנו הוא לא הציר של רחל, הוא הציר של לאה. לאה יהודה דוד. פה זה התקלותה. פה זה ניגוד עצמי. פה חייב להיות ברוך מרדכי. זה גדר מלחמה אחר לגמרי. זה טבעי, זה אלוקי, זה שאולי, זה דודי. רגע, עוד טיפה אחת, אני חייב לקרוא לכם משהו. עוד טיפה רגע. הברקה, הברקה השנייה. מקור 11. אורות המלחמה תחילת פרק א', אורות המלחמה תחילת פרק ח'. את הזמיר הגיע. הגיע ברוך השם רמטכ"ל חדש. יפה מאוד. מה אתה מזמר, כבוד הרמטכ"ל זמיר? זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם. יפה מאוד, הרשעים נכחדים מן העולם. זה הציר של רחל או לאה? רחל, זה שלב א'. אבל לשלב ב', אומר הרב סופרות המלחמה, לקראת הסוף, בחטא, הכפרה, והכפרה מוכחת לבוא, ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, בין צבאי, בין רוחני, תרבותי וכו'. עם כל שקרן ותרמיתן, כל זו המתן הרעה והרסן הציפוני וכו'. הרב מתכמל כאן מכאן לנצרות כמובן. ותחתיה תקום מלכות עליונין קדישין. אי אפשר להסתפק בזה שנלקח הבית לאמן, צריך שהבית יינתן למרדכי. אי אפשר להסתפק בארור אמן, חייבים להגיע לברוך מרדכי. ומה זה תלוי? לעניות דעתי אנחנו נמצאים הרבה, אני לא נביא ולא בנביא, אבל מה שהחברה הישראלית מתחילה להבין, מתחילים להבין, שכנראה אי אפשר לעצור בבנוח. בבנוח מואבים, אי אפשר לעצור. אי אפשר, זה מלחמה, כמו שקודמנו פה פעם, פעם מלחמה הייתה מדוברת במילים של ביטחון. היום המלחמה הזו מדוברת במילים של טוב ורע. טובים ורעים. בשלב הבא, מלחמה של קדושה ותאומה. ראשית מול ראשית. אנחנו מתקדמים, לאט לאט. תהליכים ארוכים ועמוקים ומסובכים. אבל זה הבירור שלנו היום, לכן זה נפלא מאוד. קיימו וקיבלו היהודים עליהם. קיימנו אז פעמיים, שני ימים, הבנתי, יופי. אבל קיבלנו על עצמנו. מה קיבלנו? להיות עושים את שני הימים האלה. מה זאת אומרת? הייתה אבא אמינה שבאיזה יום נסתפק? ביום הראשון בבנוח, בפרזים. זה מאוד נוח להסתפק בפורים דה פרזים. ולהסביר את הכל באופן טבעי, אנושי, כפי שתוכנים לנו את המוח כבר 150 שנות ציונות. שהכל טבעי, ואם אנחנו נחלק את הארץ וניתן להם כסף ונפתור את הבעיות, ונכניס פועלים לעבודה, וזה, הוא בא לציון שלום. לא, 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 זאת מלחמה עצמית, זאת ניגודיות עצמית, אנחנו לא יודעים מי זה המלאק הגנטי, יש המלאק תרבותי, שרוצה להשמיד, להרוג ולאבד, והם אומרים את זה, והם יכולים, היו עושים את זה. וניסו לעשות את זה. רבותיי, זה העניין, אני חושב, לא יודעתי. קיימו וקיבלו היהודים עליהם, ועל זרעם, האם אנחנו בדור הזה קיבלנו על עצמנו לא להסתפק בפורים דה פרזים במלחמת הגנה שהיא נובעת מסברות אנושיות טבעיות מדמים מילטה למילטה? זאת השאלה, להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם. האם קיבלנו את זה על עצמנו או לא? זאת השאלה. ככל שהחברה הישראלית תקבל את זה על עצמה יותר, נדע שאנחנו בדרך לניצחון המוחלט.
רבנו, למה זה צריך להיות הסדר?
זה עוד שיעורים ארוכים, למה הסדר הוא מבנימין ליהודה.
סדר. הכל מתחיל פה בהתקפה.
איזה התקפה? צהל נקרא צבא הגנה לישראל. מתי הוא יקרא צבא התקפה לישראל סוף סוף? אומנם הרב ציודה אמר, אנחנו לא רוצים מלחמות, לא רוצים זה, לכן צבא הגנה, כן, אבל עכשיו הוא יכול להיות שכבר... דרך אגב, לא צריך לשנות את ראשי התיבות. צבא הגנה, צבא התקפה לישראל, זה בסדר. צהל. צבא התקפה לישראל זה לא רק התקפה צבאית, כאן זה התקפה, אנחנו מבינים, הרבה יותר עמוק, זה התקפה, אנחנו לא מדברים באנגלית, אנחנו מדברים בעברית, זה תרבות, זה תפיסה אחרת לגמרי. האם אנחנו מסתפקים באמא רחל או רוצים גם את לאה? זאת השאלה. האם מסתפקים בשאול או רוצים את דוד? זאת השאלה. כן. ומרדכי, משפט אחד, מרדכי כלל את שניהם, זה פלא פלאות. איש יהודי שמי.
למה אנחנו מחלקים בין...
כי כנראה, כי זה מה שהוא שואל, כי בסדר הגאולה יש שני חלקים. אבל זה שבסדר הגאולה יש שני חלקים, זה לא אומר שאני נתקע בחלק הראשון. אתה שואל ככה, לעתיד לבוא, אתה שואל אחרת, אתה שואל אחרת, לעתיד לבוא יהיה פורים אחד או שניים, זה מה שאתה שואל. לא יודע. כנראה אחד. אנחנו מחלקים לשניים כי יש רחל ויש לאה ויש שני חלקים שהם שני שלבים. אבל אנחנו צריכים להתקדם. מרחל עולים ללאה.
כן. כולם חוגגים הכל.
זה בדיוק.
פרזים יחגגו גם תדבר.
כי כנראה אנחנו לא... זאת לא אותה תפיסה, זאת לא אותה שיטה. זה גם לא אותה מטרה. יש מטרה, אני אגיד את זה אחרת רגע. כשעם ישראל חזר מהגלות, הוא היה יכול לחשוב על התקפה, היה יכול לחשוב על ממלכת כהנים וגוי קדוש, תקום מלכות עליונית קדישין, היינו בהישרדות, ברחנו מהשואה. שריד חרב, אי אפשר לחשוב על... שלב ראשון זה קודם כל סור מרע, שלב שני זה עושה טוב, ככה העולם בנוי. אבל השלב של סור מרע הוא לא שלב סופי. צריך להתבגר ממנו כבר. צריך להתקדם. כן.
המוקפים, זה
כאילו
יותר
בתי הגנה, כאילו שחומה. השאלה מצוינה, מוקפים, שושן, לא פתחנו את זה בכלל. לא פתחנו. הירושלמי, כן, ארץ ישראל, וכל חביבותה של ארץ ישראל, זה קשור לפורת ארץ ישראל מול תורת גלות. כן, פורים דפרזים יותר מתאים תורת גלות, פורים דארץ ישראל, פורים דמוקפים יותר שייך תורת ארץ ישראל. הישרדות מול הופעה. אז מה נאחל לעצמנו, חברים? כן.
שאלה קטנה, לגבי המלאק, ההתחדה של המלאק היא דווקא לידי שאול.
נכון, אבל זה עוד חשבון שלם, אני לא יכול לפתור את זה כרגע, אבל אתה צודק, נכון. כן, אבל אסור לשכוח עוד משהו, שדוד גם נלחם. שלמה לא נלחם. אתה צריך לברר את היחס בין שאול, דוד ושלמה. שלמה לא נלחם מכוח המלחמות של דוד, ודוד נלחם מכוח המלחמות של שאול. הרי דוד לא לשכוח, דוד לא רוצה לפגוע בשאול, הוא ראה בו המשיח השם, נכון? כלומר, דוד יודע שהשלב הראשון של שאול הוא הכרחי, הוא חיוני, הוא חייב להופיע. אבל מצד שני, שאול חייב לדעת שהוא רק מכין לדוד. הוא לא תחנה סופית.
אנחנו עדיין במשיח בן יוסף.
אני לא יודע איפה אנחנו עדיין. אם אתה יודע, אני אשמח, אני לא יודע. אנחנו רואים מה קורה. אנחנו לא נביאים, אנחנו בני נביאים, אבל רואים מה קורה. מה קורה? שאתה רואה שכבר המלחמה הזאת, אני אומר באמת, הכי פשוט אני מסביר. זה כבר מושגים של טובים מול רעים. זה משהו אחר. זה לא מושג של ביטחון. זה השמדת הרשע, זה משהו אחר. שלב ב', מלכות עליונין קדישי, זה כבר מתפתח מאוד. נכון חביב, ברשותך, כן?
נראה שהאישה הראשונה היא גורמת הרבה נזק, אני חושב שזה
הרבה דמי, נראה ש?
היא גורמת הרבה נזק,
אישה. הגישה? איזה גישה?
הגישה של שאול.
היא גורמת הרבה נזק, אבל היא הכרחית. אי אפשר להגיע לדוד בלי שאול. ואי אפשר להתעקע בשאול בלי לחתור לדוד. אתה צודק, המלחמה השאולית היא מלחמה שהוא בכל אשר יפנה הרשיעה. הנה, הבנת מה כתוב. כי זה סברות של מיטה למיטה. זה לא תורה. מתי היו מלחמות של דוד? של גלי מסכתה. שהם נלחמים מתוך תורה. במהרה בימינו, אמן. פורים שמח, ברוכים תהיו. שר כוח.